שאת שלח מילה בטוחה, אחד החפורים הגדולים בתורה, שגדלו הוא לא רק במספר פסוקים שלו, באורך, אלא זה דיבור שנכלו בתוכו אירוע מרגיש, אירוע דרמטי, אירוע שיש לו איזשהו בגדר רעידת אדמה מכל תולדות ישראל, ושנגיעתו היא לא רק לשעת ההתרחשות שלו, אלא לדור כולו, לכל הדור שיוצא מצרים, וכן לדור שאחריו, ובעצם עד לדורנו. בכל הדור, כל הדורות כולם סובלים מחטא המרגלים, ומהעונש של החטא הזה, והחטא הזה לא מרפה מאיתנו עד היום הזה. אנחנו לא נעסוק היום בסיפור חטא המרגלים כשלעצמו, אלא רק בפסקה אחת מתוכו, פסקה מסוימת. פסקה מסוימת בסיפור חטא המרגלים עוסקת בחטא שהוא חטא בפני עצמו. במשנות מסוימות הוא חטא הפוך מחטא המרגלים, כוונתנו לפרשת המעפילים. אז לאיפה מתחיל לקרוא את פרשת המעפילים? איך אתה נסע? תגידו את הפרק, והסיפור הזה מתקרה על שני פרקים, זה נדע. ראיתי את הלב איזה פסוק. טוב, מה עוד הצעות? כולם חושבים שצריך להתחיל במם. מם דל? מם דל? כלומר דל? לא, זה בלגזם זה פה. אני חושב שצריך להתחיל כבר את הפסוק למה זה. שימו לב. לדבר משה את הדברים האלה עם כל בני ישראל ונתאבלו העם מאוד. הפסוק הזה רומז לדברים חסרים שמשה אמר לעם. איזה, מהם הדברים האלה? דברי העונש. איפה דברי העונש שהקדוש ברוך הוא אמר למשה? איפה הם מסתיימים? נכון? פסוק למדי זה סיום דבר השם. נשאל את השאלה הבאה, מה בין למדי למם, ללמדי? מה נאמר באמצע? עונשם המיידי של המרגלים שמתו במגפה מלבד יהושע בן נון וחלב בן יפונה. זה מסתרי התיאור עונשם של המרגלים בפסוקים למדו, למדז ולמדח. נמצא שפסוקים למדו, למדז ולמדח, מהווים חפיצה בין דבר השם לבין דבר משה שמסר את דברי השם. מה טעמה של החפיצה הזאת? שמעתם את השאלה? האם לא היה ראוי שהמילים וידבר משה את הדברים האלה, שזה דברי השם שנאמרו לו אל כל בני ישראל, האם לא היה ראוי שפסוק זה יהיה תמוד לדברי השם מיד אחרי פסוק למדי, לפני תיאור המגפה שבה מתו המרגלים? מה התשובה? מה? אני כבר הבנתי את התשובה הזאת, את הרפואה למכה, אבל נראה מה, אתה קודם כל שתרגישו בבעיה. יש כאן אי סדר. משה מוסר את הדברים, אז היה צריך להיות צמוד לדברים עצמם, ולא באמצע הפסקה בפני עצמה של מות המרגלים. אז מה התשובה, כן? כן, אבל למה? למה זה קשור לפרשת המעפילים? למה? זה לא, אף אחד לא יחשוב שבלם, המרגלים מתו, המעפילים הם לא המרגלים. למה שאתה חושב? גם אם... לא, השאלה היא לא על חטא המת מתחילים עצמו, אני שואל, על הפסוק למצאת עצמו, רק למצאת. תסבירו לי למה הפסוק הזה נמצא במקום שהוא נמצא, ולא בצמוד לדבר שם, שהרי הפסוק מתייחס לדברי השם. אז ויתבלו העם, בגלל המילים ויתבלו העם מאוד. המילים האלה הן חשובות והן מכינות את חטא המעפילים. כי ההחלטה להעפיל, ההחלטה לעלות אל ההר, נוגעת מהאבלות, מהאבלות שקדמה. כלומר, האבלות הזאת היא הרקע הפסיכולוגי והדתי למה שמתואר בהמשך. ולכן הפסוק הזה, יותר משהוא בא לסכם את דבר השם, הוא בא לפתוח את חטא המעפילים. כשהעם שמע את הדברים הנוראים האלה והתאבל, זה מוליד שמיעת דברי השם מפי משה והאבלות, זה מה שהוליד את היוזמה של פסוק מ'. והשתינו לבוקר ויעלו אל ראש האב. עכשיו ראיה לצמצת דברנו, ושפסוק מ' הוא לא מכיל בתוכו את הנושא של כל הפעולות. מי הוא זה שהשכים בבוקר ועלה אל ראש ההר ואמר וננו עלינו וכו'? מי? התשובה היא העם, אבל זה לא נזכר בפסוק מ'. למה זה לא נזכר בפסוק מ'? והנושא הוא אותו נושא של פסוק למתי. ובלמתי הסיפור, ויתבלו העם. וזה העם שמשכים בבוקר ועושה מה שעושה. נמצא שפסוק למתי הוא חלק אינטגרלי מהפסקה של חטא המעפילים. ולכן על השאלה איפה צריך לקרוא את חטא המעפילים, התשובה היא צריכה להיות, זה פסוק למתי. פסוק למתי הוא ללא ספק רקע למה שקרה. שם ישראל, שם, והייתה שאלה איפה אני צריך להתחיל לקרוא, עכשיו אנחנו יודעים שאני צריך להתחיל לקרוא את פסוק למתי. ולדבר משה את הדברים האלה, כל בני ישראל, ויתבלו העם מאוד, ונשכימו בבוקר, ויעלו אל ראש ההר לאמור. ננו ועלינו על המקום אשר אמר אדוני וחטאנו. ויאמר משה, למה זה אתם עוברים את פי אדוני והיא לא תצלח? אל תעלו, כי אין אדוני בקרבכם ולא תנבחו לפני אויביכם. והמלכים והבנעמי שם לפניכם, ונתנתם בחרץ, ועל שם שעשינו מאחרי אדוני, ולא יהיה אדוני עמכם. ויעפילו לעלות אל ראש ההר, ואהרון ברית אדוני ומשה לא משהו מקרב המחנה. ורד המלכי והכנעני היושב בהר ההוא, ויקום ויחתום עד החורמה. ובעצם חלק מפחד המציבור חלק המרגעים אומנם, אבל זה חלק עצמאי במידה רבה. כמעט ניתן לראות בזה איזה סיפור קצר בפני עצמו. ושני הדברים האלה אני רוצה עכשיו לבסס. א', למה פרשת המעפילים היא חלק אינטגרלי מסיפור חטא המרגעים? ודרך למה בכל אופן נזכרים ביסודות של עצמאות? מה הקשר של הפרשה הזאת לחטא המרגעים, או מה היא תורמת לסיפור חטא המרגעים בשלמותו? אני אנסח את השאלה בצורה יותר קיצונית. נניח שאת האירוע הזה היו מספרים לנו לא כאן, אלא בעוד שניים, שלושה פרקים. האם זה היה פוגע בתפיסה של האירועים של חטא המרגלים?
כן.
הם לא הביאו את רצונו של העם, אז למה העם רצה למרוד ואמר נתנה ראש ונשוב במצרימה? זו שערה פרועה, מאוד חיובית בדרך כלל לעם, אבל על מה היא מסתמכת?
אין בעיה,
אין בעיה, זה לא יודע מה היא כבר, זה היה הם ראו שהמרגלים מתו, אז פתאום נחליטו לחזור מתשובה ולחזור לרשיתם. כן, זה יכול להיות בהשערה, אנחנו נוכיח אותה, כן. אז זה בעצם מה אתה אומר, זה שסיפור המעפילים הוא בעצם המחישה של העונש שהדור הזה נאמן. מה בעצם היה מסגנן של המעפילים? לעקוף את העונש, למוטל אותו על ידי ההפלה, על ידי העלייה אל הארץ, בניגוד למה שהשם אמר. וכאשר מתברר שהדבר בלתי אפשרי, ומראש אומרים להם, אל תעשו את זה, ואם תעשו לא תצליחו, ובאמת הם לא מצליחים, אז העונש שנידון בכל המחצית השנייה של הסיפור, איפה נתחיל לדיון בעונש של הסיפור הזה במדינים? איפה קו השבר בין החלק של החטא לבין החלק של העונש? הסיפור חטא המודיעין הוא נחלק כמו כל הסיפורים במקרא בשתי מחציות. ובסיפורי חטא והמישור, המחציות הם בדרך כלל עם מחצית א' זה החטא והמחצית השנייה זה העונש. איפה קו השבר בין תיאור החטא לבין התחלת תיאור העונש? הוא קו שבר דרמטי במהלך הסיפור, איפה זה? איזה פרק? הופעת השם דוברה ולמשה מתחילה לדין בעונש. עכשיו העונש הוא מעכשיו 40 שנה מבזה במדבר עד שרק דור יתפלקו מן העולם כל הדור הזה ורק בניהם יתכנסו לארץ וקליטה בבמה. זה ברור הדבר שהעם מזועזע, זה לא שמזעזע. ומנסים לבטא את העונש על ידי חטא המעפילים. והמעפילים לא מצליחים, ואז מתברר שהעונש הוא עונש. אין קיצורי דרך, אין עקיפות. העונש הזה חייב להתממש. מבחינה זאת, חטא המעפילים הוא השלמה לעונש שנגזר על הדור. בכך שהוא מראה, מוכיח, ממחיש את חומרת העונש ואת אי הפיכותו. זאת לא הנקודה. כי המאפילים אמרו כל טוב, מוצרים על מה שהיה, בואו נתחיל מההתחלה. נחזור למצב הראשוני. אין דבר כזה. יש מצבים שבהם החטא הוא כל כך חמור, שאי אפשר להגיד, כאילו לא היה חטא, אני חוזר בתשובה, אני מתחרט, בואו נתחיל כאילו דף חדש ונגיד. אין. העונש נגזר, השם נשבע להביא את העונש, והעונש חייב להיות. ואין דרך לעקוד אותו. וזה מוכיחה פרשת המעפילים. מבחינה זאת, פרשת המעפילים היא בהחלט מעניינו של סיפור המרגלים, ומהמחצית השנייה שעוסקת בעונש. היא בעצם ההוכחה לנחרצות העונש ולנחרצותו. וחשוב לציין את זה, זה התפקיד של פרשת המעפילים פה, שלא תהיינה אשליות. 40 שנה אם כך עד שהם יכנסו לארץ, כלומר 38 שנה עד שהם יכנסו לארץ, 99. רגע, וכל הדור הזה נחלט. הוא כבר מתחיל לקלוט. המעפילים עצמם, בזה שהם מתים, הם בעצם הופכים להיות החוליה השנייה בדרך לפשוטו דור. מה הייתה החוליה הראשונה? מות המרגלים. והם כבר מבעבעים בדור, ואחר כך יבואו כולם, עם כל הקושי והאכזריות שבדבר הזה. הדור הזה נכלה במדבר. כאשר המרתם כן אצל לכם. זה חלק מדבר שם בעבודה האחרונה. עכשיו, הסיפור כולו, כפי שראיתי בסיפורי, אני לא הולך לדבר על מה שכתוב בספר, אבל בכל זאת הראיתי בספר בעיון בפרשת שלח. שכל סיפור המרגלים בנוי בהגבלה, בהכרחייה, בהגבלה של נטריה, בין המחצית הראשונה למחצית השנייה. ובעצם סיפור המעפילים, או פרשת המעפילים, מקבילה לפתיחה של הסיפור כולו. מה יש לנו בפתיחה של הסיפור כולו? הציווי של השם לשלוח את השרים את הארץ, 18 איש, והשמות שלהם, והתיאור של עלייתם לארץ, עד שובם אל המחנה. מה מקביל בין המעפילים לבין החלק הזה של פרשת של הסיפור או של הסיפור? איזה הגדלה אפשר להצביע? אם בא לידי ביטוי בשורש מסוים שחוזר 4 פעמים בכל צד בהקבלה? לעלות, נכון. 4 פעמים חוזר שורש עלות, ותמיד ביחד לארץ. 4 פעמים הוא חוזר ליחס לתרים את הארץ, שנינו כבר תרים את הארץ, ו4 פעמים השור שזה חוזר בפרשת המעפילים. ותמיד ביחס לארץ. מה בין העלייה הראשונה לבין העלייה האחרונה? מה בין העלייה פותחת לסיפור לעלייה המסוימת בסיפור? העלייה הראשונה נעשתה בצו השם מתוך דמה של חסד לישראל. שם של תדעת משה לשלוח, כמו שערכתי לבאר בעיון הזה, תדעת משה לשלוח 12 נשיאים לתור את הארץ למטרה מאוד חיובית. כדי שבני ישראל יבחרו בארץ מרצונם והנשיאים יבואו, יקשורו ויגידו איזה ארץ טובה אתם נותן לנו והעם יעלה אל הארץ ברצון. זאת הייתה המטרה. מכיוון שזאת המטרה, באמת עלייתם לארץ החלה והסתיימה בשלום, והם שובים למחנה ללא פגע, והכל מצליח טובות. התחלת הסיפור מצליחה טובות מאוד. אחר כך הוא מתמודד, הוא הופך להיות חטא איום ונורא. לעומת זאת העלייה האחרונה בסיפור, עלייתם של המאפיינים, היא בניגוד לדבר השם, והיא מתנהלת בפורענות ובאסון. כלומר יש כאן הקבלה ניגודית. לכן עלייה בצו השם, שמתנהלת בשלום, והיא כולה לטובה ובחסד, ובין העלייה האחרונה, שהיא אחרי החטא הגדול, ואחרי שנגבר העונש, ואחרי שאין מנוס מן העונש הזה, מי שעולה עכשיו, לא בצו השם, אלא ממרץ ישר, הוא לא יצליח. יש כאן ניגוד בין השיחה של הסיפור לבין סיומו. כל הדברים האלה, שדיברנו עד עכשיו, מראים כמה פרשת המאפיינים כלולה בחטא המרגלים בסיפור השלם, וחלק אינטגרלי שאי אפשר כמובן להפריד אותו מהסיפור השלם. לא מבחינת המבנה של הסיפור השלם, לא מבחינת הרעיון של הסיפור השלם. מה בכל זאת נותן לפסקה האחרונה הזאת, פסוקים למתק עד גנאי, מה נותן להם איזושהי עצמאות? בואו נקרא את הפסוקים האלה. לדבר משה דברים עליהם כל בני ישראל ולדבלו העם מאוד, וישכימו בבוקר ויעלו לראש ההר לאמור, כולנו הפסקה, מה נותן לפסוקים האלה עצמאות? מה נותן להם בגלל של נו, בפני עצמו, ומי קשר לסיפור הקודם, אבל הוא קשר, אבל קשר למשהו מיוחד. כן, בכל רב.
אולי גם דיבור במיוחד של אנשים, וגם הם עשיתי דיבור והסכימו, או לא יודע, יום חדש.
יום חדש, כן, אבל זה נכון, אבל זה פורמל. מבחינה מהותית, יש כאן משהו חדש, לא עוד יום חדש, אלא גם אירוע חדש, בלתי חפוי ובלתי מותנה בכל מה שקרה קודם, אני אסביר את כוונתי. הסיפור הגדול על המרגלים הוא שרשרת של אירועים שבעצם מחייבים זה את זה. זאת אומרת, יש לך פה איזה, כל אירוע מתחייב מהאירוע שקודם לו, כולל העונש. אבל האירוע של המאפיינים הוא בלתי מותנה במה שקדם לו. אתה אמרת, זה יום חדש, זה גם אירוע חדש. כלומר בעצם, אחרי מות המרגלים, היית יכול לגמור את הסיפור. לא עשית לך כלום. ההתפתחות הזאת היא לא רק שהיא בלתי תלויה בדברים הקודמים שקרו, אלא היא מאוד מפתיעה. מפתיעה גם שזאת התפתחות בלתי תלויה והפוכה מכל מה שהיה עד עכשיו. עד עכשיו ראינו את העם מתנגד לעלייה לארץ, מפחד, בוג לבב. מה קרה? מה קרה לפחד הקודם ששתק את העם וגרם לו לזכות בהמונה ולזכות בארגונים מסוימת להתחלק? מה קרה לעם שרצה לחזור למצרים? פתאום נותן את זה איזה אומץ לב ובחיבת הארץ ומולים אל הארץ, מה זה? זה בלתי צפוי, זה מפתיע. הוא מעורר אותנו למחשבות שאנחנו תכף נכופף להם. אבל כל פנים זה נותן לפסקה ובעצמאות. הפסקה הזאת אינה נובעת בצורה הכרחית מהסיפור הקודם, אלא להפך. היא מהווה הפתעה ביחס לסיפור הקודם. לכן היא מעוררת תשומת לב, והיא דורשת התייחסות עצמאית, וזה מה שאנחנו נעשה בהמשכו של השיעור הזה. אז עכשיו אנחנו רוצים לברר כמה בעיות פרשניות, ואז אנחנו נברר את הבעיה שאולי נבהה בעיה מרכזית בפרשת המעפילים. כן, אז אם אנחנו מחלקים את פרשת המעפילים, היא פסוק לנתק. עד פסוק לנתק, נוכל לחלק אותה לשלושה חלקים. שני פסוקים ראשונים, לנתק מל, מים.
בום, זה
לא... לא, 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 לא! מה העבר זה למתק? האם המעפילים מתחילים בהפלתם כבר בפסוקים האלה? אולי נשאל את זה. מה אתם אומרים? האם המעפילים של המעפילים מתחילים כבר בפסוקים האלה? כן או לא? אני לא שומע תשובה. ובלו, הם כתוב וישכימו בבוקר ויעלו אל ראש ההר. אז למה? אז תסבירו לי מה כתוב כאן. מה? הם עלו אל ראש ההר או לא עלו אל ראש ההר? מה? למה לא עלו? אם רק בפסוק מ"ד כתוב ויחילו לעלות אל ראש ההר. אז מה כתוב במ"ד? מביהם? רצו לעלות.
אבל
כתוב גם מה למה אתם עוברים. כן, אז הכוונה היא באמת שהם התחילו להתכונן לתנועה על ראש ההר. זה לא היה סתם דיבון בעלמא, אלא זאת הייתה התארגנות מעשית לעלות אל ראש ההר. אבל עדיין הם לא עלו. משה מנסה למנוע אותם, ובסוף רק אחרי שהם לא שומעים בקולו של משה כתוב ויעפילו לעלות. אז מה שכתוב בפסוק נ' ויעלו את ראש ההר, אין הכוונה שהם עלו אל ראש ההר, אלא הם התארגנו לקראת עלייה. אלא מכיוון שזה כבר היה במעשה, אז התורה מתארת את זה כאילו הם כבר עולים. ואם כך, המכנה הפשוטה בין המתת ומת זה ההכנות. או הרקע זה ההכנות. הרקע לדברי משה שמספר להם את דברי השם, הארגנות שלהם, כך שתגובה נפשית על מה שהם שמעו, ואז ההתארגנות לקראת עלייה על ראש ההר. פסוקים מ"ד, אחד מהם דיני מעניינם. ניסיון המניעה מצד משה. והניסיון הזה לא מצליח, הם לא שומעים בקול משה, וזה מ"ד, מ"ד, המעשה ותוצאותיו. הם מאמינים, ואחר נשים מכת אישה על ידי המלכי והתנעמי. אלה שלושת החלקים לסיפור המעפילים, הרקע וההכנות, הניסיון למנוע אותם על ידי משה, והמעשה שהם עשו בפועל ותוצאותיו. עכשיו, נעיר כמה הערות פרשניות, כבר הערנו. הערנו שפסוק המתת הוא הרקע. שמיעת העונש והאבלות היא שהולידה את המעשה למחרת בבוקר. בפסוק מהם דארנו שמה שכתוב וישכימו בבוקר ויעלו אל ראש ההר, אין הכוונה שהם עלו בפועל, אלא שהם התארגנו בפועל לקראת העלייה, והכתוב כאילו רוצה שנרגיש כמה קלה ונחרצה עמהם לעלות אל ראש ההר. וכאן הם מוסיפים משפט התחברות. תננו ועלינו למקום אשר אמר השם כי חתם. מה צריך באור בדברים האלה של המעפילים? מה כמו שלמים כחתן? הוא כחתן, אבל זה שלא עלינו קודם. אתה קורא את זה לא כדי לטעמים, אבל זה יפה מה שאתה מצביע לנו, אבל זה לא מה שכתוב. ננו ועלינו למקום אשר אמר השם כי חתנו. לא שאמר השם כחתנו, אבל פי שהקריאה שלך היא אפשרית. מה צריך, מה צריך דרוש בפסוק הזה? מה אמר השם? אלא מקום אשר אמר השם, מה הוא אמר בדיוק? מה? מה הוא אמר? לעלות. אוקיי, בסדר, זה פירוש אחד. והננו ועלינו למקום אשר אמר השם, מה פירוש אמר? וזה אמר בשמות המילה אמר פה. מה? ציווה. אנחנו רשבם באמת מפורש, ננו ועלינו למקום אשר ציווה השם, שנעלה אליו ונכבוש אותו, וחטאנו. וחטאנו במה? בזה שלא עלינו. יפה. זה באמת לא פרסו של הרשב"ם, אני גם רק לא קורא כך. מה? לא, רש"י לא מפורש ככה. איך הוא? מישהו מחזיק מילה בפירוש רש"י. אמר השם, רש"י מפורש כמו מילה אחרת בפירוש רש"י, אמר, תקרא את רש"י. לביטה לנו, לביטה לנו. איך רש"י אומר את המילה אמר? לא ציווה כמו הרשב"ם, אלא? מה? לא. תכנן, הבטיח. ננו ועלינו למקום אשר אמר השם, אשר הבטיח השם, לביטה לנו. כי חטאנו, אז מה כי חטאנו? לפי הרשב"ם כי חטאנו זה ברור. אמר השם, הכוונה ציווה השם שנעלה ולא עלינו, אז כי חטאנו שלא עלינו, ולתנותו. לפי רש"י, מה יהיה הכוונה כי חטאנו? איך משמיעים את זה? מה? אז אין לנו עוד מה שרש"י אומר, תקרא את רש"י, חטאנו. הלא, אשר אמרנו, הלא טוב לנו שוב מצרים. אבל מה, זה נכון, מה החטא באמירה שטוב לנו שוב מצרים? מה בדיוק, לפי ההקשר, מה הכוונה של רש"י? מעטנו בארץ. יש לנו כאן את רש"י ואת רשב"ם. עוד פעם, לפי רש"י, ננו ועלינו למקום אשר אמר השם, תכנן השם, הבטיח השם לתת לנו, כי חטאנו בזה שאמרנו לשוב מצרימה ונעזוב את הארץ. אז החטא הוא חטא מבצעת הארץ. ולפי רשב"ם, ננו ועלינו למקום אשר אמר אשר ציווה השם עלו אליו, נכבשו אותו, כי חטאנו בזה שלא שמענו בקול השם ולא עלינו. זה שני פירושים לא כל כך רחוקים זה מזה. אבל, תסתכלו רגע בספר דברים, בפרשה המקבילה. איפה הפרשה המקבילה? באיזה פרק? מה? לא, לא, זה בהתחלה, ממש בהתחלה דברים. א', דברים א', איפה פרשת המעבירים שם? לא, כפי מתחיל סיפור המרגלים. איפה סיפור המעפילים? מעל. נכון. ותענו ותאמרו נקרא, ותענו ותאמרו אליי, חטאנו לאדוני, אנחנו נלא ונלחמנו ככל אשר ציוונו אדוני אלוהינו, ותחמרו משטחי מלחמתו, ותאינו לעלות ההרה. ויאמר אדוני אליי, אמר להם, לא תענו ולא תלחמו, כי אינני בקרבכם, ולא תנדפו לתנוע עמדכם. ואדבר עליכם ולא שמעתם, ותאמרו את פי אדוני ותבידו ותעלו ההרה, ויוצא האמורי היושב בהר ההוא לקראתכם, וירמסו אתכם כאשר תעשינה הדבורים, ויקצו אתכם בשעיר עד חורמה. למה קראתי את זה? יש כאן הרבה דברים חשובים, אבל אנחנו עסקנו במחלוקת רש"י ורשב"ם. מה זה אמר השם ומה זה כחטאת? מה זה? ממש מפורש רשב"ם. למה? כי הדברים של המעפילים הם אותם דברים, רק בסדר הפוך. מה אומרים המעפילים בפסוק מ"א? חטאנו להשם. הם לא אומרים עדיין מה. אנחנו נעלה ונלחמנו ככל אשר ציוונו השם אלוקינו. אז מה החטא? שלא עלינו ולא נלחמנו ככל אשר ציוונו השם אלוקינו. אז מה זה אמר השם אל המקום אשר אמר השם? כמו רשב"ם. המקום אשר אמר השם, תעלו ותלחמו, ולא עשינו זאת, וזה אחרי. כן, אפשר לסנגר על פרושו של רש"י, אבל בינתיים נשאר עם זה. מה, איזה עוד בעיות חרשניות עולות מיום ראשון בפרשה? ויאמר משה, למה זה אתם עוברים את פי אדוני, והיא לא תצלח? איך הם עוברים ולמה הם עוברים את פי השם? מה? 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 כמה שדבר השם שהם עוברים את פיו זה נוסחו לכם דרך מדבר ים סוף פסוק כ"ה בפרק י"ד. במקום לקיים את דבר השם שאמר עכשיו הגיע הזמן לפנות לאחור להתרחק מהארץ למסע ארוך במדבר, הם מנסים את פיהם, כמו שאמרתי בהתחלה, לבטל את העונש, לעקוף אותו. וזה לא יצלח. כאשר נעניש אתכם ואתם צריכים לכבוד צרות ולקבל על עצמכם את העונש. הניסיון לבטל את העונש זה לעבור על פי השם. וזה מה שמשה אומר להם, מדוע אתם, למה זה אתם עוברים את פי השם והיא לא תצלח. אבל לפני רגע קראנו את ספר דברים, וספר דברים מעלה על הדעת פירוש אחר. תחזרו לספר דברים פרק א' ותגידו איזה פירוש אחר. השם התערב, כאן דיבור המרגלים בפרק א' לדברים מופיעים כבר. השם אמר בפירוש למשה, אמור להם, ויאמר השם אליי, פסוק מ"ד, אמור להם, לא תעלו ולא תלחמו כי אינני בקרבכם ולא תלחמו לפני אויביכם, ואדבר עליכם ולא שמעתם. אז כאן בעצם ספר דברים משלים עובדה שלא כתובה בספר במדבר. השם התערב, השם אמר למשה מה לענות להם. ומה שמשה אומר להם, דווקא זה לא משותף בספר במדבר, אלא באופן תמציתי, ואדבר עליכם ולא שמעתם. מה דיברתי עליכם? מה שכתוב בספר במדבר. למה זה אתם עוברים את פי השם והיא לא תצלח? אבל זה לא פי השם שגזר את הגזרה ונעשו לכם במדבר דרך נפשוט, אלא זה פי השם שהמאסר עליכם ספציפית את המלחמה ואת העלייה אל ההר. היה דבר השם, לפי ספר דברים, היה השם דיבר דבר מפורש שעצר את העלייה. ומשה מצא את הדברים האלה. ואמר להם, אל תעברו את פי השם, זה לא יצליח, והם לא שמעו בקולו. עכשיו, במצבים הבאים, וזה הרמב"ן, הרמב"ן מפרש ככה. למה זה אתם אומרים את פי השם? מי לא תצלח את פי השם כמו שמתואר בספר דברים. עכשיו, במצבים הבאים, מ"א, מ"ב, מה הבעיה? לא ממ"ל מ"ב, אלא מ"ב ומ"ג. מה הבעיה בפסוקים מ"ב ומ"ג? מה היחס בין פסוקים מ"ב ומ"ג? האם הם אומרים דברים שונים או אותו דבר? האם יש ביניהם התקדמות או תקדמות? מה? לכאורה, פסוק מ"ב כופל את מה שכתוב בפסוק מ"ל. אל תעלו כי אין השם בקרבכם. זה שאין השם בקרבכם כתוב שוב בפסוק מ"ג. איפה? ולא יהיה השם עמכם. ולא תנדפו לפני אויביכם. כתוב במילים אחרות בפסוק מ"ג. מה? ונפלתם בחרב. איפה פסוק מ"ג חוזר על פסוק מ"ב? מה? חוץ מזה שהוא מזכיר את השמות המלכי וכנעני. אבל שני דברים הוא אומר להם. א', השם לא יהיה איתכם, וב', תוצאה מזה אתם תנגחו לפני אויביכם. את הדבר הכפול הזה הוא אומר פעמיים. פעם הוא אומר את זה בפסוק מ"ב, אין השם בקרבכם ולא תנגחו לפני אויביכם, ואותו דבר הוא אומר בפסוק מ"ג, ונפלתם בחרב כי אתם שולטים אחרי השם ולא יהיה השם עמכם. אז איפה, כלומר, במקום שרוצים כאילו, משה לא מעריך מדבריו סתם. מה פשר האריכות הדברים הזאת של משה? למה הוא כופל את דבריו? אין יכול להיות הבדל בין הטיעון בפרק בפסוק מ"ב לבין הטיעון בפסוק מ"ג. בואו נדון בשאלה הזאת. מה כוון משה פסוק מ"ב? אין השם בקרבכם. אין השם בקרבכם. למה הוא מתכוון? אין השם בקרבכם. מה? אז על מה הוא מתכוון במילים אין השם בקרבכם? מה? לאהרון. לאהרון, אין ספק, אחר כך כתוב. ואפילו לעלות בפסוק מ"ד אל ראש ההר, ואהרון ברית השם הוא משה לא משהו מקרב המחנה. מה משה מסביר אותה? השם לא יהיה בקרבכם, אהרון לא יזוז למלחמה הזאת. אתם יוצאים למלחמה ללא אהרון. למה? כי אתם לא רשאים לצאת למלחמה הזאת, השם עצר עליכם. וכיוון שהשם עשה עליכם, אז אהרון לא יצא עמכם. וכיוון שהשם לא יהיה בקרבכם, אז אתם תזכו לתנאו עמכם. האם גם בפסוק נ"ג, הכוונה שאהרון לא יצא? האם הוא חוזר ואומר, השם לא יהיה בקרבכם, אהרון לא יצא, ואתם לכן אתם תזכו? לא, הוא משתמש במילים אחרות. מים? מים? לא יהיה השם עמכם. לא יהיה השם עמכם, הכוונה השם לא במובן, בקרבכם, במובן הטכני, אלא השם לא יעזור לכם. לא יהיה עמכם לעזור לכם, ולכן אתם תנקפו לפני אויביכם, כי תקנו בחרב. למה השם לא יהיה עמכם? כי אתם שבתם מאחורי השם. מה זה שבתם? עזבתם אותו. בעצם, יש כאן שני נימוקים למה לא כדאי לכם לעלות. נימוק אחד, אתם נימוק פורמלי. אתם לא הורשיתם לצאת למלחמה. כיוון שלא הורשיתם לצאת למלחמה, אהרון לא ילך בקרבכם. כיוון שכך, אתם תקנו לפני אויביכם, או במילים של פסוק ל"ג, תנקפו לפני אויביכם. הדבר הזה הוא אמת כללית. מלחמה שהשם לא מרשה לישראל לצאת, ממילא אהרון לא יוצא במלחמה, ממילא עם ישראל יהיה נתון למגפה. זה כלי, ולמה, ואם אתה שואל מה הסיבה, התשובה היא, לא הוכנו לצאת למלחמה הזאת. השם לא הרשה. ולא משנה מה הסיבות. יכולות להיות הרבה סיבות, למה השם לא מרשה? השם לא הרשה לצאת למלחמה, הוא לא יהיה בקרבכם, ואתם תנקפו לפני אויביכם. בפסוק מ"ג, משה נותן טעם אחר למה שיקרה. זה לא עניין פורמליסטי. לא הורשיתם לצאת למלחמה, ולכן אהרון לא יוצא. זה משהו מהותי. העונש כאן, אתם תיפלו בחרב, זה קשור לחטא המצוין של הפרשה הזאת. בגלל חטאיכם בפרשה הזאת. בגלל הפחד שלכם, מה היה החטא של ישראל? של המרגלים ואחר כך של העם. מה היה הפחדם? מה היה החטאם? אז הפחד שלהם להילחם באויבים שהשם ציווה להילחם בהם. המרגלים הזכירו את העמלקי ואת הכנעני ואת התגובה לדברי המרגלים. הם אמרו בפסוק י"ד לפסוק ג', למה השם מביא אותנו לארץ הזאת לנבול בחרב? והשם העונש שלהם יהיה כאשר אמרתם כן יהיה לכם. ולכן הוא מזכיר פה את הנפילה בחרב. בגלל שזה בדיוק הדבר שהם חטאו בו, והם אמרו לטבול בחרב. זאת אומרת, אוקיי, אם אתם צחקתם וחטאתם בזה שלא הסכמתם להתסכן במלחמה, עכשיו השם לא ייתן לכם ניצחון במלחמה הזאת. אותם אויבים, העמלקי והכנעני, שעוררו את יראתכם העמוקה, ואמרתם למה השם נותן לנו לטבול בחרב, אותם אויבים עכשיו יפילו אתכם בחרב. כלומר, הסיבה למפלה היא כפולה. מה פורמלית היא, אתם לא הורשיתם לצאת למלחמה הזאת, אהרון לא יצא עמכם, ולכן אתם תנקפו לפני אויביכם. הסיבה המהותית למה זה לא טוב, למה לא תצאו למלחמה, היא חטאתם, ונגזר עליכם שלא תוכלו להצליח נגד אותם שחטאתם בפחד וביראה שלכם לפניהם, רק זה אתה. ולכן אל תצאו. מהפסוק מ"ג הוא אל תעלו כי אין השם בקרבכם נותן את הטעם הפורמלי, פסוק מ"ב, פסוק מ"ג מקשרת לאירוע המסוים הזה של המרגלים. העמלקי והכנעני שם לפניכם. הוא מפלטט בחרב, כמו שפחדתם שיקרה, זה מה שיקרה לכם. ועל כן שבתם מאחורי השם, ולכן לא יהיה השם עמכם. אבל זה לא עניין לא טיעון פורמלי בלבד, אלא זה טיעון מהותי. בסיטואציה ההיסטורית הזאת לא תצליחו. ואז בא מעשה המאפילים בפסוק מ"ד ומ"ה, ויעפילו לעלות אל ראש ההר, ואהרון ברית השם ומשה, לא משהו מקרב המחנה כמו שנאמר, מפניכם, כמו שהם הוזרו, איך הם הוזרו? שאהרון אין השם בקרבכם, וכמו שהם הוזרו בפסוק שאחר כך מ"ג, וירד המלכי והכנעני היושב בהר ההוא, אגב איזה הר זה? איזה הר? מה? זה הר הנגב. הר הנגב זה רכס פררי מאוד גבוה שחוסם את הכניסה מדרום הארץ, והוא מגיע לגובה של 1,000 מטר, במצפה רמון למשל, הוא מגיע כמעט ל-1,000 מטר, או יותר אפילו. ועוד 1,000 מטר. זה הר הנגב הדרומי. וירד הענקי הכנעני יושב בהר ההוא, ויקום ויחתום עד החורמה. חורמה זה כנראה שם של מקום. וזה גם השם נדרש, שכאילו החרימו אותם ולא נשארו, כנראה לא נשארו מהם, מאלה שהפילו. כולם נתוק. עכשיו המילה הקשה כאן מבחינה פרשנית היא עזר. מה המילה הקשה פה? איזה מילה יש כאן מילה עתיק מאוד בעייתית. ולכתום זה לא קשה, אפשר שהוא קצות כנראה. כן, המילה שאנחנו משתמשים בה כאילו זאת מילה מוגנת וברורה, והיא בכלל לא כזאת, זה הוויה אפילו. מה זה הוויה אפילו? אז אתם רואים מה פה שמה זה הוויה אפילו? להאפיל. מה? זה מילה. אבל מה זה להאפיל? מי אומר? השורש להאפיל לא שורש הפועל. להאפיל זה נראה מופיע רק פעם אחת בתנ"ך. ואם תסתכלו בספר דברים, תגלו שהוא לא מופיע במקבילה בספר דברים. יש שם דברים אחרים. אז איך אנחנו נדע מה זה להאפיל או להאפילו? איך נדע מה זה? נלך אל הפרשנים, נלך קודם כל אל הקדים שבפרשנים ונראה מה הוא אומר, מי זה? אונקלוס. נראה מה אונקלוס מתרגם. ולפי זה נראה איך הוא הבין את המילה, מה הוא מתרגם? זה הרש"ר, וזה רש"י מביא את הפירוש הזה. זה פרוד אונקלוס שזה היה אפילו וזה ירשיר. מה הוא הסתכל בדברים, הוא אמר בואו נראה באיזה פועל משתמש בצורה בפסוק המקביל לתיאור המעשה הזה בספר דברים, ומה הוא מצא בספר דברים? מה? ותזידו ותעלו ההרה. מה זה ותזידו? זה דווקא מילה ידועה. מאיזה מילה זה בא? בדוק, תעלו את בדוק. או בתרגום מרמי. זה קשור, ככה הוא קורא בספר דברים, זה בספר דברים באמת. והאונקלוס מתגרת ותרזינו ותעלו הרה בספר דברים ולהפעילו אצלנו באותה מילה ולרשיר. למה הוא עשה ככה? שיאמר, אני לא יודע מה זה ויה אפילו. זו מילה יחידאית ונקרא, אני לא יודע לפרש אותה, אני לא יודע מה בדיוק השורש שלה ומה משמעותו, ולכן אני אשתמש בפירוש של ספר דברים כפירוש של ספר במדבר. ונגד ויעפילו את זה וירשיעו, וגם רש"י כמדומני הולך בכיוון הזה. מה? לא, רש"י בכל אופן עושה ניתוח אטימולוגי. עכשיו השאלה היא, מה הפשר המילה השורש עין פי רם? איפה אנחנו מוצאים בתנ"ך את השורש הזה? הכל. ו?
הפולים.
הפולים. זה הכתיב שתמיד מוחלף במקרא במילה אחרת. זה הכתיב תמיד במילה אחרת. חוי. אבל אין איש יודע בוודאות לא מה זה החולים ולא מה זה חוי. אז עזרת עוד... בכל אופן אני אגיד לכם את השערה. אין קשר למה שקוראים היום חורים, זה ברור שלא, לא כוונה. בתנ"ך, חורים זה לא מה שקוראים בימינו חורים, וגם חז"ל לא קראו לזה כמה שיביאו לחורים. מה שבימינו קוראים חורים, חז"ל קוראים תחתניות. מוצאים את זה בגמרא. ובכל אופן, למה זה ברור שזה לא מה שבימינו קוראים חורים? בשמואל מדובר על מגיפה. כן, מדובר על מגיפה מסוכנת ביותר שנותנים ממנה. לא על איזה נפגע, אני יודע איזה נפגע, זה לא נעים, אבל זה לא מחלה, זה לא מחלה מסוכנת. ובספר שמואל, בסיפור שביעת אהרון, סיפור שהשם הביא על אנשי אשדוד ועל אנשי גת, מגיפה של חורים, ואפילו תמיד אפולים. וגם בכללות זה מופיע, זה חוקרים הקשים ביותר. החוקרים המודרניים נוטים לפרש שאפולים זה זבר. חורים, זה מגיפת זבר. זבר זה מגיפה שחוללה שמות במין האנושי, במיני הביניים, חלק גדול מהאוכלוסייה של האנושות, ודאי באירופה, שמט, קמים, לא קמים, קמים שני שליש מהאוכלוסייה הוצמדו במגיפת דבר, ומגיפת דבר היא מגיפה שבן בן ביטוי, הסימפטום שלה זה נתיחויות בגוף. חמורות, לא חמורות פתוחות, אלא עבור הגוף סובל מנתיחויות, ומגיפים את זה תוך זמן קצר. המחלה הוסברה אמנם, אבל קיימת במעבדות של שארצות הברית מחפש אותם עדיין בעיראק. לא רק במעבדות של עיראק, גם במעבדות בנקציונה או במעבדות של האמריקאים או הרוסים, שומרים על החיידק של הדבר. וחיידק פה מועבר בנו בטבע על ידי עכברים וחולדות. בכל אופן, זה נותן לנו, אם באמת תופסים החוקרים שמזהים את האפולים עם דבר, זה מקשר אותנו לעוד שם עצם שנגזר מהשורש אופל. אפול. אופל. אופל. אופל חד שגויות. נתיחויות. הגוף מתרצה בגבעות גבעות. אופל גבעה בצורה. אופל חד שגויות. חוזר כמה פעמים בתנ"ך. האופל. אז מה זה ויהיה אפילו לפי זה? מה? עלו, זה איזה משמעות עלו? מה? לא שומע. מה? למה לא נתנת? אתה צודק, זה אפילו לעלות, זה לא... למרות שבני זו מפרש את זה בדרך כזו, לא, לא הייתי נזר, להפך, בן אבו דווקא באמת לא מפורש ככה, אבל בן אבו מפורש כך, אני קורא לכם את דבריו, רגע, אפילו לגזירת אופל ובוחן, ובחן, בשמות ישעיהו ל"ב, והטעם שעלו אל האופל. השורש ויאפילו קושר את בן אבו אל המילה אופל. אופן זה גבעה מבוצרת, ולאפילו, פירושו, מה פירוש, נו? עלו אל גבעה מבוצרת כדי לקפוץ אותה, לכבוש אותה. כלומר, זו מילה ספציפית לעלייה, לא סתם עלייה, אלא עלייה לצורך כיבושה של גבעה מבוצרת, ועד מבוצר. ולאפילו לעלות ההרה, פירושו של דבר, שהם עלו ההרה לשם תפיסת האופן. מה? לא, לא, זה לא כמו רש"י. רש"י כותב של... בכלל, רש"י כותב על אפילו לשון חוזק. הדוץ. והוא מתכוון להיבט הנפשי במעשה שלהם. זה ברור, רש"י מתכוון לזה, גם הניתוח האטימולוגי של רש"י, אני בכלל לא בכוונה רציתי לדלג על רש"י. אבל אם אתה אומר, רש"י באמת גם קושר את זה לאופן. אבל מה זה אופן? נמצא חזק, אז מה זה מלאבינו? והתחזקו, והתחזקו את ליבם לעלות הערה. כלומר, רק שמתאר פה איזה חיזוק לב, שכבר, לפי מה שנגזנו מאוד מהמילה אופן, זה המילה אופן במשמעות הבסיסית שלה זה משהו מוצפוע, גבוה, מנופח. אם בן אמרה חושבת לא על העניין של הלב שלהם, אלא על העניין של המטרה שלהם. המטרה שלה הייתה כיבוש האופן. ומי שהולך לכבוש אופן, שמה פירושו אופן? מה פירושו? גבעה מבוצרת, הפועל המגבר לפעולת כיבוש או לניסיון כיבוש של אופן, לפי בן עזרא זה לא יאפילו. זה נשמע סביר הדבר הזה. אבל, הפירוש המתקבל על הדעת פרופסור יהושע בלאו. שמעתם על פרופסור יהושע בלאו? שמעתם או לא שמעתם? מה הוא עשה? מה הוא? אנקטור? הופיעה, זה שאני מביא אותו, זה אומר שאין מעניין קצועות. ומגדולי הבלשנים ובפני הבלשנים בדורנו. זה דורשו בלעבור. ממש. איבן חוקר, אולי אחד מחוקרי הלשון החשובים יותר שקמו בישראל, ותחום ההתמחות שלו הוא ערבית-יהודית. מה זה ערבית-יהודית? מה זה ערבית-יהודית? נכון, ערבית יהודית בכוונה ערבית שהייתה נהוגה כמין בדיבור והכתיבה אצל היהודים בארצות גדולות ערבית. מה שהרמב״ם כתב חוץ משנה תורה בעצם את כל שאר כתביו, כמעט את כל שאר כתביו כתב בערבית יהודית. ערבית יהודית זה ערבית שכותבים אותה באותיות עבריות, היא משובצת הרבה מאוד מילים עבריות כצורתן, ו... זה ערבית יהודית. עכשיו, המפעל הגדול של יהושע בלאו היה להוצאת פשוט רמב״ם. פשוט רמב״ם, משנים כשלושת ארבעת כרכיו, זה מהדורת יהושע בלאו. היו מהדורות קודמות, אבל הוא זה שעסק את האופן השלם ביותר של תשובות הרמב״ם ותרגם את כולן לערבית. לא כולם היו כתובות בערבית, הרמב״ם כתב את התשובות שהוא כתב לחכמי לאומי, הוא כתב בעברית, בגלל שבלאומי לא ידוע ערבית. אבל זה מיעוט בתשובות. רוב רובם של התשובות, אני מעריך שאולי 90% מהתשובות, כתובות בערבית, ובלאו, תרגם אותם טור מול טור. אתם בטח החזקתם ביד את תשובות הרמב״ם. ומה שהחזקתם זה היה את המהדורה של יהושע בלאו. זה בלאו הגיע לפרש את המילה הזאת לפי הערבית. אני מדבר עכשיו למה לפי הערבית, כי הוא מומחה לערבית. בערבית יש מילה דומה לשורש להפיל, לשורש אפול. שמשמעותו לחרף את הנפש, להפיח את הדעת עם הסכנה, לפעול ולהסתכן מתוך אומץ לב וחירות נפש, נכונות למות. זה מאוד מתאים לסיפור שלנו, ולהפילו להעלות הערה מה יהיה פירושו, גם בן יהודה מפרש ככה, לא עוד בלאו, בן יהודה במילון שלו מפרש ככה גם, מה זה ויעפילו לעלות על עצמו מילה אחרת? והסתכנו לעלות הערה. והסתכנו, ויחרפו את נפשם לעלות הערה. עכשיו תשימו לב, אמרנו כאן כמה פירושים. התחלנו את תורים האונקלות, שמתאים את המילה ויעפילו, מתאים אותה באיזה אופן. מה? מטען שלילי ביותר, נתרגם את המילה ולהפילו, איך? וירשיעו. זאת אומרת, זו מילה מאוד שיפוטית, לרעה, וירשיעו. גם רש"י, שאומר שהם חיזקו את ליבם, אז הוא מתכוון שהם חיזקו את ליבם לרעה. הם התרשו את דבר שאמרו להם לא לעשות אותו, הם חיזקו את ליבם וכן עשו אותו. זה באמת סותר אותו. אבן עזרא, לפרש את ולהפילו, במשמעות מטרן, זאת לא מילה שיפוטית, אלא היא מתארת את המעשה. המעשה שהם עשו בעלייתם הערה היה לכבוש אופן, או לרצות, לכבוש את האופן, כלומר את מה שנמצא בראש הגבעה. זאת מילה טכנית שמבטאת כיבוש יעד, גבוה, מוצר. לעומת זאת, הפירוש האחרון שהבאנו, כמו שפרופסור יהושע בלאו, ואמרתי שגם בן יהודה מפרש ככה במילון שלו, מתאים את המילה הזאת בעזר דן חיובי. חירות נפש, נכונות להסתכן למען מטרה, זה דבר חיובי. מה רע? אם זה דבר חיובי, מה רע? מה? יש דברים חיוביים שכשעושים אותם במקום ובזמן הלא נכון, הם הופכים להיות לא חיוביים. כלומר, עצם הפעולה לחרף את הנפש זה דבר טוב, אבל בתנאי שזה נעשה למען מטרה טובה. כאשר הם עושים, מחרפים את נפשם למטרה רעה, כמובן שזה לא המקום לחרץ את הנפש, אבל עצם העובדה שהתורה מתארת את המעשה שלהם כחירות נפש, להסתכנות, נכונות להסתכן, זה בוודאי לא בגנותם. זו מילה שיש בה הרבה כבוד, אבל הם לא עשו את זה בזמן הנכון ולא בהקשר הנכון, ולכן הם שילמו את זה באמת בחייהם. וזה מביא אותנו, הדיון הזה במילה מה זה ויעפילו, שזאת מילה יחידאית במקרא, מביא אותנו לשאלת היחס של התורה אל המעפילים. בטרם נדון על יחסה של התורה למאמינים, בואו נדון על היחס של הדברית החדשה ושל הציונות של המאמינים. אם יש גורם בין מישהו שאני אתנגע לכם עכשיו, שירות של ילדים קיטים. ילדים קיטים היה משורר ילדים. נפטר לפני שנים אחדות, בגיל קרוב למאה, והוא ראשון כותבי השירים העבריים לילדי הגן. כלומר, הבגנים שבתקופה שהוא עלה לארץ, הוא היה, אני חושב שהוא עלה לארץ עוד בתקופת העלייה השנייה, כלומר, הוא היה, עלה לארץ בתחילת המאה, ה-20, כלומר, ב-1900, בתחילת 1900. והוא היה על אלם צעיר, עבר ליד גן ילדים, ושמע שהגננות מלמדות את הילדים שירים ולא עבית. נכנס לגן, והגננות אמרו, אין לנו שירים בעברית. אין. בתחילת המאה ה-20 לא היו שירים בגן הילדים העברי, בארץ ישראל לא היו שירים בעברית. ואז שיר הילדים הראשון שהוא חיבר היה דומן שיר לחנוכה, הווה נרימה, הווה נרימה קוראים לשיר הזה, המנגינה של הנדל, והיא לקוחה מהאורטוריה יהודה המכבי. זה באמת שיר חנוכה, הנדל קטן את זה בהקשר למלחמת המכבי. והגננות לימדו את זה, כי הם לימדו את זה מהמוזיקה הקלאסית שהם התחנכו עליה, והמילים עבריות לא היו, והוא זה שבפעם הראשונה כתב מילים עבריות לשיר הזה, ומאז הוא הוציא תחת ידיו מאות שירי ילדים בעברית. כל ימיו הוא חזר את השירים האלה, ואפשר לומר שכל ילדי ישראל בארץ שעברו את גן הילדים, בתלמודי תורה לא שרו את השירים שלו, הם מכירים את השירים שלו ולא יודעים אפילו שהוא חיבר אותם. אני מסביר כמה מהשירים המפורסמים שהוא חיבר. כגון על בר כוכבא. מכירים את השיר בר כוכבא? על האריה. מה? נו, תגידו, אתם לא הייתם בגן? אז תגידו לי איך זה מתחיל. מי שהיה בישראל בר כוכבא שמו, זה שלו. וגם שירים סתם, שירים ליריים, כמו מתחת לצלע, צומחת לצלר, הכסף, שיר שלו. עשרות, אולי מאות של שירים שאתם לא מעלים על דעתכם, שכל פה שר אותם, זה שירים שלו. והספרים גן גני, אתם לא גדלתם על גן גני. אבל הספרים בגני הילדים, הם כמעט, ממש הכינו בזמן שאני הייתי ילד, כמעט הכל היה שלו. כל השירים. לפני חודשיים נכנסתי לחנות ספרים ישנים, סתם כיוון שנפטרנו אותו, ובספרים נוצאתי ספר שנקרא תורתי שעשועי, זיכרונות, סיפור ילדים, זיכרונות מימי ילדותי בעיירה ברוסיה. לא מכיר את הספר הזה, זה היה ב-94, הספר הזה, והספר היה עם הקדשה שלו. הקדושה שלו בגיל 94-5 כבר, משהו, אתה רואה איך היד שלו רעדה, הוא כנראה סבל מפרקינסון, והקדושה כתובה ממש, אין קו ישר אחד, הכל שם רועד. והספר הזה עם הקדושה אתה מחבר, שנפטר כמו שאמרתי בגיל 96, עלה 14 שקל. עם תיאורים, קצת לילדים, קניתי אותו בשמחה רבה והבאתי אותו לילדים שלי, אמרתי להם, אתם יודעים מי היה ילדים קיפניק? והם אמרו לי לא. אמרתי, אתם מכירים את השיר הזה? ודאי, את השיר הזה, ודאי, את השיר הזה, ודאי. אמרתי, כולם חיבר ילדים קיפניק. והנה אני אספר לכם סיפור על ילדותו, הוא מתאר שם איך הוא ניסה לכתוב ספר תורה בתור ילד. סיפור מעניין. טוב, אז ילדים קיפניק כתב את שיר המעפילים, בניגוד למה שחושבים. שיר המעפילים לא נכתב על תנועת ההפלה. אנחנו תכף נדבר על תנועת ההפלה. שיר המעפילים נכתב ב-1920 בערך, בזמן של טיטוס טייל במזוזה. וכנראה מישהו עלה שם על איזה הר גבוה, וזה עורר את תנועת ההפלה, הוא כתב את השיר הזה. אז באותה תקופה לא הייתה שום בעיה לעלות לארץ, השערים היו פתוחים, הבריטים עודדו עלייה לארץ ישראל, אני מדבר על 1920, ממש התחלת שלטון המנדט, עם ישראל יכול היה לעלות בהמונה ולארץ. זאת לא בא. פשוט לא בא. כאשר עם ישראל התחיל לבוא, זה היה כאשר הלחץ לאירופה נגבר, וכבר עננים כיסו את שמי אירופה, ואז הבריטים החליטו לסגור את שערי הארץ לעלייה יהודית. וזה היה 15 שנה יותר מאוחר, כלומר בעצם גבירות הספר הלבן הראשון, כשצמצמו את העלייה באופן דרסטי, התחילו ב-1934. מה הייתה תגובת היישוב היהודי בארץ ישראל? מה? מיד עם התחלת הסמירות התחילה תנועת ההפלה. נמשכה מ-34 עד קום המדינה ב-48 בתש"ח, במשך 14 שנה, בעצם המוסדות של היישוב ארגנו את מה שנקרא עלייה ב'. עלייה א' הייתה עלייה חוקית מוסדות מזיקה שהבריטים אישרו, וישיבה בריטים ניתנו תנאים מאוד קשים, מי שרצה לעלות לארץ היה צריך להוכיח שיש לו רכוש בשווי מסוים או כל מיני דברים. מעטים קיבלו סרטיפיקט ועלו באופן גלוי, ורבים ניסו לעלות בספינות רעועות ובדרכים שונות ומשונות, עלייה בלתי חוקית שהרבה פעמים הסתיימה בעימות אלים עם השלטונות הבריטיים. חלק מהעולים האלה הוגלו לפוספים, חלק הוגלו למקומות יותר רחוקים, וחלק נכלאו בארץ במחנה המעפילים והאקלים. עכשיו, כאן קרה דבר מעניין. השיר של לוין קיפליס, שקודם כל נקרא אותו, אל ראש ההר, אל ראש ההר, הדרך לחצות שביעי שבי. מעבר הר, זה נקרא, רומזת לנו ארץ צבי. האפילו, האפילו, אל ראש ההר האפילו. אחים עלו, אחים עלו. לב מי ירח, ניחת מאיזה נגד. צעד עשו, רעות נראו, עמו כשניים אז נסתגל. נעים לרום, נעים לרום. הטרם תראו דרך זאת צלונו, אחד פתאום נפל לתנום, קורבן ראשון אך לא אחרונו. נרמוז אותי, נרמוז אותי, אחד נפל, האין רוח חי בנו, ואח ממריא לנוף הצבי, נעפיל, הניצחון איתנו. זה לא שיר ילדים. זה גם לא שיר מבוגרים כמו השירים שכתב ביאליק. זה שיר תעמולה ציוני, אני קורא לו. לטובה, אני לא אומר את זה דבר. שיר שקורא ליהודים לעלות לארץ ולהעפיל אליה, כשעדיין השערים היו פתוחים, אני רוצה לציין. השיר הזה זכה למנגינה, כפי שכתוב לכם פה, של שני המלחינים, קרצ'בסקי ואידלסון, והפך להיות מיד. מיד אחרי החיבור שלו וההלחנה שלו להמנון, כמעט המנון ציוני מוכר. אז הוא אומר, עוד מילדותי, ביום העצמאות היו שרים את השיר הזה. זה היה חלק משירי החובה ליום העצמאות. עכשיו זה קרה כאן דבר מעניין. השיר הוא זה שנתן לתנועת העלייה הבלתי חוקית 15 שנה מאוחר יותר, שהחלה 15 שנים מאוחר יותר, הוא שנתן לה את השם, הוא שנתן לה את ההמנון. אפשר להגיד שהתנועה של העלייה הבלתי חוקית בשנים 34 עד 48, שקרויה תנועת המאפיינים או תנועת ההפלה, לקחה את השם מהשיר, והשיר הופך להיות מעין המנון של תנועת המאפיינים, למרות שהוא לא נכתב בכלל במטרה כזאת. מבחינה זאת השיר הקדים את זמנו ויצר את השם של התנועה שקמה חצי דור, שנות חצי דור אחרי חיבור השיר. עכשיו, כשהייתי קטן, שרתי את השיר הזה בלי לחשוב, זאת אומרת, המילים פשוטות, אין מה לחשוב, אבל בתור גדול, התעוררתי מיד לשאול את השאלה, מה הם מקורות היוניקה של התשרת? ואיפה הוא לקח את המילים, את הרעיונות, והתשובה מה היא? מה? מפרשת המעפילים. אין שום ספק. מפרשת המעפילים באו נהיה יותר מדויקים גם בספר במדבר וגם בספר דברים. הוכיחו את הטענה הזאת, שפרשת המעפילים בשני החומשים היא שמשמשת מסד סגנוני לדברי השיר. קודם כל הצירוף אל ראש ההר, מאיפה הוא לקוח? איפה? ויעפילו לעלות אל ראש ההר, כן? אז אל ראש ההר לקוח כצורתו, צירוף של שלוש מילים שלקוח מפרשת המעפילים. גם הביטוי בדויי שבי הוא לא לקוח ממש, אבל מבחינה עניינית הוא בוודאי מתאים לפרשת המאפילים, כי מי היו המאפילים? עבדים שיצאו זה מכזה עתה לפני חודשים אחדים מהשבי שלהם במצרים, הם היו פדויי שבי. ומעבר הר עומדת, זה מגזר עומדת לנו ארץ צבי, ארץ צבי היי, לאן שאפו להגיע המאפילים? מעבר להר, מה עמד מעבר להר שאליו הם העפילו לעלות? זה ארץ ישראל, הם העפילו לעלות אל המקום, אל ארץ ישראל. העפילו, העפילו קורא המשורר, אל ראש ההר העפילו. אחר כך, ננים, לרוב, מה זה ננים, איפה הוא לקח את זה? ותגינו לעלות, מה אתם שם בקוראים? ותגינו לעלות להר, ההרה. עכשיו גם ותגינו זה מילה יחידית במקרא. אין עוד מילה כזאת במקרא, ולא יודעים לפרש אותה, אבל משתה שזה ותעיזו. וזאת גם כוונתו. נעים, נעים, לרום, נעים לרום, לרום זה להנביע. עכשיו, כשמדבר על הקורבנות, אז הוא אומר, זה יעלה לקורבנות. אבל אין ברירה. העלייה אל ראש ההר זה מסוים לכבוש את הארץ, תעלה בקורבנות, אבל אין ברירה. והסוף יהיה, מה הסוף יהיה? מעפיל. הניצחון איתם. ובכן, מה עשה לבין קיפני לפרשת המאפילים, איך הוא השתמש בה? חוץ מהשימוש המילולי, מה הוא התכוון? א' אין ספק כמעט שהדברים של בלאו עברו שמתאים, להפיל פה ולהתן, לחרט את הנפש, לא להתחשב בסכנות ואפילו רק לא במופלים. אבל עכשיו מה היחס הערכי שלו לפרשת המאפילים? מה? לא שומע. אל תרצו, אבל אני מקודם כל שואל. טוב, אולי באמת נגיד. ברור שבהקשר ההיסטורי שבו נכתב שיר המאפילים כקריאה ליהודים, לעם היהודי, לעלות לארץ, למרות הקשיים ולמרות הסכנות, ברור שזה לא דומה לחטא המאפילים. למה זה לא דומה? אולי לא לגמרי ברור, הרב מסטפנר היה אומר שזה בדיוק אותו דבר. אבל אם לא נתחשב ברב מסטפנר, אז זה לא אותו דבר. למה זה לא אותו דבר? כי לא היה משה, אין משה רבנו שאמר לו לעלות להפך, מצוות העלייה לארץ, להפך. כך שבאמת, אין לו פה בטענות הפשוט מסייע, מה אתה מזייק, ולא, מה פתאום, הוא כותב את זה בדור שלו, בדור שהוא כותב את זה לפני כ-100 שנה, פחות מ-100 שנה, העלייה לארץ הייתה מצווה גדולה, ולא איסור חס וחלילה, ולא אמרה אף בי השם. אבא, אני לא יודע עכשיו על מה שקיפני פה, מה שקיפני פה מבחינת הקריאה לעם היהודי. אני בעצם משפט על השימוש שקיפני פה בחומרים הלשוניים של פרשת המאפילים. הוא בחר להביע את המסר שלו באמצעות שימוש לקיחה של מילים ורעיונות מפרשת המאפילים, הן בספר במדבר והן בספר דברים. האם זה נכון, האם זה מעשה נכון, או שהוא נכין בתוכו איזה מסר שלי? מה אתם אומרים? מה, למה הוא הלך לפרשת המאפילים? מה הוא רוצה לומר לו? לא פה לא עצור, הוא לא בא לתרד, השיר הזה לא בא נגיד הרבי מסטפנר. אבל מה שהוא רוצה לומר בעצם שהמעשה של המאפילים הוא מעשה נכון וחיובי למרות שהוא נגמר באסון ובמפלה, אבל הם המופת, הם הדוגמה. הוא מאמץ את הפועל להפיל, הוא מאמץ את כל הרוח של מעשה המאפילים שאמרו, הננו ועלינו, ומגדירים אותם, אומרים להם זה ייגמר לא טוב, והם אומרים בכל זאת, אבל הם הצפידו. אומר קיפניס, אנחנו נעשה אותו מעשה וננצח. כלומר, ברור לגמרי שקיפניס מתייחס אל הסיפור של חטא המאפילים כמעשה גבורה, מסירות נפש, חירות נפש, שהוא ראוי לשבר, הייתי אומר גם לחיקוי. אבל שהוא מבטיח שהתלמידים של המאפילים הראשונים יעלו על רבותיהם. כי רבותיהם המאפילים הראשונים נכשלו, ותלמידיהם הציוניים יצליחו. הניצחון איתנו, נאמין, הניצחון איתנו, לא כמו המאמינים הראשונים שנפגשו והפסידו, אנחנו ננצח. אז לכאורה, יש לפנינו שיר הדרסה. שיר שמשתמש במקורות כדי לכפור בהם, כדי לחלוק עליהם. והשירה הציונית יש בה לא מעט שירים כאלה, אולי אתם מכירים עוד שירתה ציונית, כלומר שירים שמשתמשים במסורת אבל כדי לנגח אותה, כדי להגיד שאנחנו לא חלק מהמסורת. נס לא קרה לנו פח שמן לא מצאנו. מכירים את השיר הזה. כן? נכון, המנגינה, מעניין. השיר הזה כתב אותו גם משורר ילדים, אגב, משורר הילדים הם... זאב היה קצין חינוך ראשון של צה"ל אחרי קום המדינה, ויש כמה שירים שאתם בטוח מכירים, על הלטאה, שפת מזנבה, שיר הזה, פעם אחמה, הם בטוח מכירים. והזנב נשאר לו ביד והלטאה ברחה, אמרו את השיר הזה. אז אין גוד אברהם, לא גדלנו באותה ארץ. אז יש אשר ספר שירי הילדים שלו נקרא פרחי בר. ואחד משירי הילדים שלו זה אנו נוסעים לפידים, שזה שיר ששרים אותו בציבור החילוני בחנוכה, וביום העצמאות המזמורת נותנת ברגע של הדלקת המשואות במנגינה של השיר, וגם שיר סוחף, מנגינה סוחפת, שיר בעל עוצמה, והתזמור החוזר שלו זה נס לא קרה לנו, כך שמן לא מצאנו. אלא אנחנו עלינו בהר וירדנו לעמק ואנחנו בכוחנו עשינו את הכל בלי ניסים, רק בכוחנו השגנו את כל ההישגים. אז הוא משתמש במסורת של נס פך השמן, אבל הוא משתמש כדי לבעוט במסורת הזאת ולהגיד אנחנו לא המשך של אותה מסורת, אנחנו לא כמו החשמונאים שהתפרנסו מניסים, אנחנו הכל משיגים בכוחות עצמנו. אני כתבתי על מאמר, אגב, אפילו פה בישיבה, אבל בלי הנס פך השמן, אפילו פה בישיבה כתבתי מאמר, אבל בלי השיר של זאב. אבל המאמר בשלמותו שהתפרסם בעמודים, אולי גם פה בחוברת של מילי נעליות הוא התפרסם, אני לא זוכר. אז כתבתי בשיר של זאב וניסיתי לראות מה הוא רוצה. מה הוא רוצה ומה יש לנו להגיב על מה שהוא רוצה. הרעיון הזה, זה קיים בציונות בשירה הציונית של שירים שנוטלים את הרעיונות והחומרים, נוטלים אותם מהמסורת היהודית, מהתנ"ך, מהמדרש, מדברי חז"ל, אבל הם משבצים את זה בשיר בצורה שמהפכת את המשמעות. לכאורה זה מה שעשה פה לוין קיטוב. אגב, לוין קיטוב התחנך בחדר, בישיבה, בגיל 18, כמו באותו דור, כמו שהיה מקובל באותו דור, הוריד את הכל מעל ראשו, ועלה לארץ במסגרת העלייה השנייה. אז במבט ראשון, מה יש לנו לומר על שיר המאפילים? שכלומר זה שיר האחר שהזכרתי, היה צריך, השיר האחר, אני מקווה נטי לא קרה לנו, שאתם לא מכירים אותו כנראה, מכנונים אותו בציבור הדתי, בחינוך הממלכתי דתי, לא משתמשים בשיר הזה של זאב. אז גם את השיר של המאפילים היה צריך להחריג. ולקחת את המילים ולהפילו ולתת להם מטען חיובי נטו ולהגיד צריך להפיל, אז זה נכון שבהקשר ההיסטורי הוא צדק, אבל לא בצורה האומנותית שהוא עשה את זה. כלומר לא על ידי נטילת חומרים מחטא המאפילים ונטילת רהביליטציה. מהי רהביליטציה? דימור לחטא המאפילים, לא כך צריך לעשות את זה. ובכן, זה במבט ראשון. אבל במבט שני הדברים הם יותר מורכבים. כי כבר רמזנו שלפי הפירוש של בלאו, ולהפילו פירושו ויחרפות נפשם. התורה לא אומרת את זה לגנותם, אלא כמעט הייתי אומר במילה שמשבחת אותם. ויחרפות נפשם, ויסברו את נפשם, ויגוזו לסכנות, ויעלו ההרה. עכשיו, טוב. זה שאדם מחרף את נפשו ועדיין לא מספיק. האם מלבד חירוף הנפש, התורה נותנת עוד רמזים להערכה חיובית של המאפילים? מסתכלים שוב בפסוקים, אה? מה אתם אומרים? הם ממש מתוארים בסיפור הזה כבעלי תשובה מושלמים כמעט. מה מאפיין את בעל התשובה? קודם כל, המצב הנפשי שממנו צומחת התשובה הוא מצב של... מה? תאבלות. צער גדול על הכישלון. את זה אנחנו נותנים בתחילת הסיפור. איפה? והתאבלו העם. ועוד? זה הדבר הראשון. דבר שני, הם מכירים בחטאם ורוצים לתקן את החטא בדיוק בדבר הפגום. מה היה החטא? היא משמעת למצוות השם לעלות אל המקום אשר אמר השם, בייחוד גם אמר השם בפירוש של רשב"א, ציווה השם, אומרים, הננו ועלינו אל המקום אשר אמר השם. אנחנו חטאנו. אני מודים, כי חטאנו. מה היה חטאנו? שלא קיימנו את מצוות השם. הננו ועלינו למקום אשר אמר השם, אשר ציווה השם. כי חטאנו בזה שלא עלינו. אז מתוך הבנות מחליטים לתקן, והתיקון הוא בדיוק באותו תחום שהיה בו הקלקול. מחדנו מלעלות, ועכשיו אנחנו מוסרים את הנפש על העלייה אל המקום אשר אמר השם. וזה אנחנו עושים כי חטאנו. אז הם מתוודים שהם חטאו, הם באים לתקן את החטא והעשייה שהיא בדיוק הפוכה מן החטא, וכל זה מתוך צער גדול ומתוך אבלות, ועד כדי מסירות נפש, עד כדי ויעפילו לעלות ההרה. אני מסתכל ואומר, אני לא שואל את השאלה ששואל הבעלה, תשבו של בעלה, הם בעלי תשובה גמורים. אז למה תשובתם לא מתקבלת שואל בעלה עקידה? ומה, על השאלה הזאת התשובה היא לא קשה. מה התשובה על השאלה הזאת? שזה לא, זה נגד רצון השם, אבל זה הוא שואל, למה זה נגד רצון השם? הוא שואל, למה השם מתנגד לזה? אין דבר שחוסם בעד התשובה. אז מה התשובה על השאלה של בעל העקידה? שמוכן, יש מצבים שהתשובה כבר לא יכולה לתקן. לא התשובה, התשובה כן יכולה לתקן, אבל מה התשובה הנדרשת מהם עכשיו? מה? לקבל את הדין. לכפות את הראש ולעשות מה שאומרים להם. זה מה שנרצנו, לא לתקן את החטא על ידי מעשה הגבורה. זאת לא התשובה הנדרשת. למה? כי העונש הוא כבר, למרות שהתשובה היא קיצורית מפנת מורנות, אבל מתי הדברים אמורים? שהפורנות היא עדיין לא נחתמה. וזהו גזר הדין של הדור הזה נחתם בשבוע. כפי שהסיפור מספר לפני כן. ולכן זה לא תשובה, כלומר זה לא תשובה נרצה. אז השאלה שבא להגידה איננה קשה. מה שקשה להבין זה אותם עצמם. לא את השם, למה השם לא קיבל את תשובתם. השם לא קיבל את תשובתם כי היא באה בשלב שבדרך שבה הם רצו לעשות, השם לא רוצה את זה. הקושי הוא להבין את הפסיכולוגיה שלהם עצמם. אנשים שמכירים בחטאה ופועלים לתיקון החטא וכל מטרתם היא לתקן את החטא שהם חטאו בו. והם אומרים, אל המקום אשר אמר השם, כי חטאנו. הם מכירים שהם חטאו להשם, עברו על מצוות השם, ובאים עכשיו לחזור בתשובה על מצוות השם. איך זה שכשהם שומעים שהשם לא מסכים למעשהם, אלא אוסר עליהם לעשות את זה, הם בכל אופן פועלים כשכתוב ויעפילו לעלות ההר. זאת השאלה. אתם שומעים? השאלה היא, לא מה שבא לעתידה שואל למה השם לא קיבל תשובתם. השאלה היא, אם הם אכן חוזרים בתשובה, איך הם עוברים על רצון השם? וחידו של חוזר דברי שחטא אחד הוא מבא לחפר על ידי עשיית חטא שני? נכון שהחטא השני הוא תיקון של החטא הראשון, אבל אם השם אומר לא לעשות אותו, אז עוד חטא. וכי אפשר לתקן חטא בחטא? מישהו בא לתשובה, נלהב, כמו שהם מתוארים פה. איך הוא עובר על רצון השם? זאת שאלה לתקינית מאוד. מה המבנה הפסיכולוגי של הדבר הזה? מה קורה פה? אם התורה הייתה מציגה אותם בתור רשעים, אז הייתי אומר, הם סתם רשעים, הם לא מאמינים בעונש, הם לא מאמינים במה שהשם אמר, והם עושים את מה שהם עושים מתוך חוסר אמונה. הם חושבים שהם ינצחו. אבל הרי הם מתוארים כרשעים, לא כרשעים. אני לא הולך לפי אונקר שאומר, ויעפילו וירשיעו. ויפילו פרושו ויעטו, ויסתכנו, ויחרפו את נפשם. כלומר, הם מאמינים למה שמשה אומר להם, ובכל אופן הם עושים את זה. הם יודעים שהם חוטאים להשם, חטאו, והם רוצים לתקן את חטאם, והשם אומר להם, לא, אני לא רוצה שתתקנו בדרך הזאת, והם אומרים, בכל זאת, איזה מין בעלי תשובה האלה? איזה סוג של תשובה הזאת? יש לכם תשובה לשאלה הזאת? זו שאלה רצינית מאוד. התורה מתארת אותם בפירוש בעלי תשובה, אבל לבעלי תשובה כאלה שמוכנים לה, כדי לכם לחזור בתשובה, מוכנים לעבור על כתב השם.
נערות שמובנים כאן, אני מוכנים לתכן, למרות שמובנים כאן עלינו למות, נערות את הפרוסים של כתב השם, אני לא רוצה להם כתבות למצבים.
אבל השם לא רוצה את הכוונות האלה. אז הוא אומר להם, אני לא, אל תעשו את זה. אתה אומר משהו שהוא דומה לדברי הנציב, הנציב פה באמת דבר, הוא חסיד גדול של המעפילים. חסיד, זה לא מילה נכונה, אבל הוא אומר ככה, מעפילים עשו חשבון, כל כך חריף, יהודי חריף. לא, מעפילים עשו חשבון כזה, הם מאוד חוברים בתשובה, אבל מה? אולי זה שמשה אומר להם לא לעלות, ומאזם עליהם שאני מגפו, זה רק להעמיד אותם במבחן. האם התשובה שלנו כזאת, שאפילו שלא מבטיחים לך, אלא להפך, מאיימים עליהם בכישלון, האם הם יסרו את הנפש גם ככה? בלי חשבונות. כלומר, הם אומרים ככה, אם הם היו חוברים בתשובה והיו אומרים להם יופי, מוחאים להם כפיים, ואומרים להם, עכשיו אתם תצליחו, זה לא תשובה אמיתית. התשובה האמיתית היא רק כשהם מסרים את הנפש, והרי מה היה אחת? ומה הוא נבחת של הדור הזה? מפחד. אז רק התגברות על הפחד היא אם זה יהיה תיקון. איך נדע שבאמת הם מתגברים על הפחד? על זה שנעמיד אותם במבחן, שאומר להם, אתם לא תצליחו, אתם תיפלו בחרב. הם אומרים, אף על זיכר, מתוך אמונה שבאמת, זה רק מבחן מה שמשה אמר להם. אז מה הייתה הטעות שלהם אם כך? שזה לא היה העמדה בניסיון, אלא זאת הייתה האמת. אבל הם חשבו שמעמידים אותם בניסיון, לראות אם זו תשובה אמיתית ללא חשבונות. ולומר, אתה אומר ככה כדי לבדוק אותנו, אנחנו מוסרים את הנפש ועולים ומראים לך שאין לנו חשבונות. מוכנים אפילו למסירות נפש. אבל זה לא היה העמדה בניסיון, משה באמת אמר להם שאסור להם לעשות את זה. הם תפסו את זה כעמדה בניסיון, הנציב מביא לזה אסמכתא, מהמדרש, אפשר להיכנס לאסמכתא, אבל זה נציב מאוד מאוד חריף. כלומר, הוא אומר, הם באמת בעלי תשובה. אז איך הם פעלו נגד רצון השם? כי הם חשבו שרצון השם שהם כן יעלו, ומה שהוא אומר להם זה רק אם יעלים אותם בניסיון, ולא אם הם יעלו אפילו ככה. אז אמרו, אנחנו נעמדו ואבינו, אנחנו נעמוד בניסיון ונסור את הנפש. ובזה הם טעו. זה לא היה המדע בניסיון, מה שנאמר להם מפי השם, אז זה באמת הייתה התנגדות אמיתית. זה ברור, זה נכון. האם זה אפשר? זה אפשר? לא, זה לא אפשר. הוא לא אומר שהם חטאו, הם לא יחד, הם טעו, הם לא חטאו, הם היו להפך, הנשיא מצייר אותם כבעלי תשובה. אז אנחנו חוזרים ושואלים אם הם היו בעלי תשובה, וזה ברור שהתורה מתארת אותם כבעלי תשובה, אז איך הם עשו מעשה נגד רצון השם במעשה התשובה שלהם עצמו? ואין לי אלא לומר לכם משפט חריף אחר, שצריך באמת לראות קצת לפעמים בעלי תשובה, גם בדור שלנו, ולראות המצב הנפשי של בעל תשובה הוא לא בלתי אפשרי להתכנס למשבצת הזאת של המאמינים. כלומר, התשובה לפעמים היא תהליך נפשי כל כך מיוחד, כל כך עמוק, כל כך תוחף, שהוא מסוגל לרמוס בדרכו גם את ההלכה ואת המצוות ואת רצון השם. לפעמים בעל התשובה הוא יותר צדיק מהקדוש ברוך הוא בעצמו. אני בעל תשובה, אז אתם תגידו לי לא? אתם תעצרו את תהליך התשובה שלי? אפילו אם הקדוש ברוך הוא בעצמו יגיד לי לא, אני חוזר בתשובה. ואני כבר חושב שצריך להתייעץ עם פסיכולוגים שמכירים את התהליך הזה ולשמוע מהם האם אני צודק או לא, אבל נדמה לי שאני צודק. אמר לי שהוא לא בעל תשובה, אז הוא מתון, ומה שאומרים לו הוא עושה, ומה שאומרים לו לא לעשות, הוא לא עושה. מישהו בתהליך שלך בחזרה בתשובה, לפעמים מרוב התלהבות דתית, והוא עומד בכל מה שבדרכו. צריך להיזהר מהדבר הזה. ראוי לחזור בתשובה, אבל צריך לא להיות חזור בתשובה כזאת כמו המאמינים. עכשיו אני רוצה לסיים את השיעור בקטע מופלא ביותר, שהופך את השיר של קיפני ממש לשיר תורני. הקטע הזה, מצולם אצלכם בדף, הוא קטע מכתבי רבי יצחק הכהן מלובלין. לא יודע אם פה את הישיבה הזו שומע עליו הרבה, אני מניח שלא, ואולי בצדק לא. מהוגי הדעות החריפים והמקוריים ביותר של החסידות במאה ה-19, וחריף כל כך, לפעמים מקורי כל כך, ונועז כל כך, שיש מפקפקים בו. פעם הרב קוק אמר, הרב קוק האבא, אחד אברהם יצחק הכהן קוק אמר ביידיש, הוא אמר את זה, מאשימים אותי דירה, מאשימים אותי בדברי טוקורסות, אם היו יודעים מה בצדק הכהן כתב, אז אני כלום לא מתאו. אלא שהוא כתב את זה באותיות רש, ספרים שנראים כמו ספרים של רבותינו, אז כולם חושבים שזה דברים רגילים, אבל באמת הם דברים שאם העולם היה מבין אותם, אז זה היה מזעזע. הוא לא אמר את זה לרעתו של רבי צדוק, הוא אמר את זה לטובת עצמו. עכשיו, הדברים האלה שלקוחים מהספר צדקת הצדיק, שנכתב לפני 150 שנה, נכתב, לא נדפס, נדפס הרבה יותר מאוחר. אני יודע, הנכד שלו, אני יודע, אבל הוא כתב את זה בתף ר"ח. כלומר, 100 שנה לפני קום המדינה. ולרשע אמר אלוהים, מה לך לספר חוקיו? מה? מישהו רשע, ננוע, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני לא רוצה שתלמד את החוקים שלי, לא רוצה שתעסוק בתלמוד תורה. אני דבר מאוד קשה. ואני דבר זה יגבו כל הטובים, אומר הרב צדוק. כי הגר דברי סופרים נקרא רשע, כמו שאמרו בעברות. אתם מבינים את הבעיה. אם אפילו מי שעובר על דברי סופרים נקרא רשע, אז זה יגבו כל הטובים, שאדם שעובר על דברי סופרים אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה? אני לא רוצה שתלמד את התורה שלי, מה לך לספר חוקיי? אבל על זה אמרו הקדמונים, מאמר חז"ל, כל מה שיאמר לך בעל הבית עושה, חוץ מזה. כלומר, מה הכוונה? בעל הבית זה הקדוש ברוך הוא, כל מה שהוא אומר לך תעשה. יש דבר אחד שאתה לא צריך לשמוע בקולו. אם הוא אומר לך זה. והקדוש ברוך הוא אומר לאדם, תן לי קטנה, אני לא רוצה אותך, לא רוצה שתלמד את התורה שלי, וזה אתה לא צריך לציין. ולא לחינם כתבה תורה עניין המאפיינים בפרשת שלח. שם אשר כבר נהנינו בדברי משה. ומה משה אמר להם? מה? לא לענות. ולמה לא שמעו לו בזה שם אל תעל? אלא שהם המאפיינים חשבו שזה בכלל חוץ מזה. הם באים לחזור בתשובה, והשם אומר להם על ידי משה, אל תחזור בתשובה. ובכל זה אנחנו לא צריכים לקבל. כל מה שאומר בעל הבית הזה, חוץ מזה. אם הקדוש ברוך הוא אומר, אל תחזור בתשובה, את זה אנחנו לא צריכים לקבל. ועליהם בתואר, המליץ את כל עניין המרגלים על התורה. והיה עונש שלא לפיגוע. ועל זה הפעילו לעלות אף נגד רצון השם יתברך, כמו שאמרו ז"ל, חוץ בתא מלכותא ולא תדא. החוצפה היא מלכות ולא כתר. ולמדוע מבילעם שאחר כך יפנים השם יתברך כבילעם מסתכל להביא את זה בהמשך ובכלל הולך. תראו, שכידוע מלכות בכנסת ישראל וכתר מישור של רצון השם יתברך, זה לא דברים שאני מלמד את כידוע לכם. וכולי, מתקרבות כנסת ישראל מעצמן ולא יצטרו לאורך ולא הפגע, ועיקרו את הממשיכה, חוץ לתפגש, שאז הוא העת לזה, ולהגיד מקבלת יצורת גבר, ואין כאן מקומו. זה מה אני חושב שאין כאן. אבל זה עכשיו חשוב. ולכך אמר להם משה, לא אל תתחגו, זה הדברים שאמרת לכם, לא רוצה ללמד כל דבר. הרעיון הוא רעיון מדהים. הרעיון הוא זה שכתוב מספר תהילים נו, לרשע אמר אלוהים, מה לך לספר חוקיי? וזה נורא לרפא ידיים, מה קורה של כולנו גרים? מי לא עבר את דברי סופרים, אז אנחנו לא נוכל ללמוד תורה, שאני לא רוצה שנלמד את התורה. מה הנחמה? במה נתנחם? ובכל מה שאומר לך בעל הבית, מספר חוץ מוצא. הקדוש ברוך הוא לא יכול להגיד לנו, אני לא רוצה לעשות שום לפני, אני לא רוצה בכלל שתלמדו את התורה, לא רוצה שתחזור בתשובה. זה הוא לא יכול להגיד. אגב, זה פותר בעיה קשה מאוד בהגדה המפורסמת על אלישע בן אבויה. מה שמע אלישע בן אבויה? רבי אליעזר אמר לו, חזור בך. מה הוא אמר לו? לא שמעתי מאחורי הפרגוד, בת קול שאומרת, אישור מובנים שגבים חוץ מאחר. אז מה היה צריך לענות לו רבי מאיר לפי רבי צדוק הכהן? מה? למה שמעת דבר כזה? אתה לא חייב לקבל. כל מה שאומר לך בעל הבית, חוץ מזה. ולכן שיעור חוץ מאחר, זה היית צריך להגיד חוץ מזה. עכשיו לראות את הסיום של דבריו של רבי צדוק. ולכך אמר להם משה, והיא לא תצלח. הפסוק במלואו, למה זה אתה עובר לפי השם? והיא לא תצלח. נראה שעצה היא. מה עצה היא? מה היא עצה? לא כן לעבוד. מה שהמאפיינים רצו לעשות עצה היא, אלא שלא תצלח. ايه שבכל מקום דרשו ודאי זהי ובעצם המילה זהי לא תצלח שבכל מקום דרשו חז"ל היא ולא אחרת כלומר משה אומר להם מה שאתם אומרים לעשות מצוין אבל לא עכשיו זהי עכשיו לא תצלח משמע שיש זמן אחר שמציע והוא זמננו זה שהוא יקרה נשיכה כלומר מה שהפסוק אומר והיא לא תצלח הוא אומר עכשיו במקרה הזה זה לא יצליח ההפלה יש זמן אחר שבו ההפלה כן תצליח מהו הזמן האחר? זמנו של לוין קיטלין של שיר המעפילים כלומר מה שלוין קיטלין עושה זה נראה כאילו הוא מסתכל בדוח ישראל עקרונית זה לא יכול להיות אבל הוא לא חשוב שהוא עושה את זה הוא מסתכל וראה ששיר שהרעיון של המעפילים הוא רעיון נפלא היא עצמה טובה רק שמשה אומר להם, והיא לא תצלח, עכשיו זה לא הזמן. יגיע זמן שבו ההפלה לארץ תצלח. והכי תמיד זה בגלל שיר המאפיינים שלו.